אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום. השבוע שני אורחים חשובים נמצאים איתנו בשידור. הרב שלמה רענן, יושב ראש ארגון איילת השחר, שלום לך.
שלום לך, שנה טובה.
אותך אנחנו כבר זכינו להכיר פה גם במסגרת השידור שלנו, והפעם אבל מצטרף אלינו גם הרב יצחק כהן, הרב של היישוב טל שחר, שלום וברכה כבוד הרב.
כן, שלום וברכה.
הרב רענן, אנחנו יודעים מההיכרות שלנו איתך, שאתה מרבה להסתובב ביישובים שונים ומגוונים ברחבי הארץ, ועושה פעילות מאוד מיוחדת. מתי הגעת פעם ראשונה ליישוב טל שחר?
זה היה לפני כחמש שנים.
הרבה זמן.
הרבה מאוד זמן.
כן.
אתה יודע, כן, וכמעט שנות דור, אם שנות דור זה 25 שנה, ובנושאי לירושלים באותם ימים אנחנו עברנו דרך צומת חולדה, ככה מדי פעם עיררתי מה קורה שם בטל שחר. שוב גדול, קצת תחבא אל הכלים כזה, לא שמעתי, לא הכרתי.
כן.
וכשנכנסתי פנימה, כמו שאתה יודע, אנחנו היינו מבקרים במאות מקומות, פתאום הופתעתי. ראיתי שיש בית הכנסת, אבל הוא נעול.
אוי. כן. לא נעים לראות בית כנסת נעול.
נכון. נכון. בזמנו התרגלתי, אתה יודע, לראות קהילות רבות ללא בית הכנסת, אבל שיש בית הכנסת, הוא סגור, זה היה קצת ככה פחות מוכר. נכנסתי פעם שנייה, ונכנסתי פעם שלישית, והסתובבתי
ככה. עכשיו, כשאתה מגיע, כשאתה נכנס ליישוב, ואתה מתאם עם מישהו, או פשוט עושה סיור עם הרכב או באופן רגלי?
זה מאוד תלוי איפה, ומאוד תלוי מתי. בשנים הראשונות לא, בשנים הראשונות, הרשת שלנו לא הייתה ככה פרוסה על פני, אתה יודע, המושבים והקיבוצים בארץ, וטוב מראה עיניים. והסתובבתי את מי שפגשתי ברחוב, במקולת, בדואר. שאלתי, הרמתי גבה, איפה בית הכנסת, מתי יש תפילה, איפה המקווה. וכך, מי אחרי לבית הכנסת, בקיצור נוכחתי לדעת שזה מושב, וככה מאוד 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 רחוק. יש שם כמה מסורתיים, אבל ככלל, המסורת היא לא על סדר היום.
עכשיו אני רוצה לפנות אליך בנקודה הזו, הרב יצחק כהן, חי שנים, זה פחות או יותר הזמן שאתה מכיר את היישוב, שאתה נמצא ביישוב טל שחר, ומשמש כרב היישוב.
נכון, כן. אנחנו הגענו לפה לפני כ-18 שנה.
מאיפה הגעתם? זאת אומרת, איפה התגורתם?
מירושלים.
ירושלים?
מירושלים.
ומה גורם לכם להגיע דווקא ליישוב הזה?
האמת שזה היה ממש, הרב רענן הוא יהודי מיוחד, אני חושב שכללית הארגון, איילת השחר, ארגון שלא ממש מספיק מכירים אותו, ולא מבינים את הפעילות הענפה שלהם, אבל ככה נפגשנו עם הרב רענן, שאני הכרתי אותו לפני זה בתור רחובותי לשעבר, ובתוך ימים ספורים, אני מדבר, נפגשנו אותו ביום ראשון, כבר ביום שישי היינו פה, והרב רענן זה משהו מיוחד.
מיום ראשון עד יום שישי כבר זהו? שינית את החיים?
ממש ככה, ראינו את הרעיון, את הקונספט, ואמרנו טוב, זה משהו מיוחד שחייבים לנסות אותו. ניסיון הפך להיות משהו קבוע.
אבל מה בא אליך ובעצם אומר לך הרב שלמה רענן, שגורם לך תוך מספר ימים להעתיק את כל חייך בעצם ליישוב שהוא רחוק כרגע מתורה ומצוות, באותם ימים לפחות?
גם בתור ילד גדלתי ברחובות שסך הכל יש שם קהילה חרדית מאוד גדולה, ובירושלים קל וחומר, וכשנפגשתי עם הרב רענן ובדקנו מה זה טל שחר, לא האמנתי שיכול להיות יישוב בסדר גודל כזה, זה לא איזה קיבוץ קטן של 30-40 משפחות, זה יישוב מאוד מאוד גדול, שבאותם ימים רוב הבתים לא היה בהם מזוזות, עד כדי כך ניתוק, זה היה נראה לנו משהו הזוי, ואמרנו, אם ככה זה מקום שחייבים לפעול בו, חייבים לעשות משהו.
ואז רגע, אתה מגיע לבית שאתה סוחר במקום, או שבהתחלה אתה לא מתגורר שם ממש?
לא, לא, מיד באותה, בואי, שבת ראשונה לא עשינו פה, אבל מהשבת השנייה ואילך, אני פה, ומעצות הפעמים שלא הייתי פה שבתות. אני לא חושב שחגים אי פעם לא הייתי פה.
עכשיו, הרב רענן, כשאתה ככה מסכם עם הרב יצחק כהן שהוא מגיע ליישוב, זאת אומרת, עוד לא ברור לכם מה הולכים לעשות ואיך, אבל ברור שצריך לעשות משהו. אתם מדברים עם מישהו מתוך היישוב, או שפשוט קובעים עובדה בשטח שבאנו לגור?
אם אתה שואל השיטה ככלל, התשובה היא אחת, על דל שחר, אתה יודע, בארץ ההקמה של אלת השחר, אנחנו סימנו את המטרה, וידענו, אני, העין שלי מיד בחנה את הרב ולא פחות את אשתו, והבנתי שהם אנשים שלא יהיה קשה להם להתחבר, והקהילה תקבל אותם.
אז עשית את הצעד הזה כעובדה מוגמרת, פשוט שכרתם בית במקום וזהו, מתחילים לגור פה?
בית במקום. קודם כל לא שכרנו בית, זה לא כל כך פשוט לזכור שם בית. שכרנו, הייתי קורא לזה קרוון, שפשוט, לדעתי, הוא פשוט לא ראוי למדורים. אני זוכר שכשהרב קוק בא לבקר, הרב קוק עושים לך כל זצל, הוא פשוט כל כך, הוא בכה.
מה, מהתנאים, מהמצב?
על התנאים שהם, על התנאים שהם גרו שם. אבל שכרנו יחידה, הזכירה איזה אישה צדיקה, הייתה אלמנה באותם ימים, וכך הזוג הזה פתאום הופיע.
וכשאתה מופיע שם בפעם הראשונה הרב יצחק כהן, ואני מבין שגם הרבנית, והייתה פה מסירות לא פשוטה לפי תנאי המחיה, מה, איך מתייחסים אליך התושבים המקומיים? לא נלחצים מהדוס שהגיע לשכונה?
היה גם את זה, אבל אני חושב שחשוב שאנחנו נבין שיש בציבור הלא שומר תורה מצוות, יש צימאון אדיר, ויחד עם הצימאון הזה יש גם סקרנות. מי שמגיע בגישה נכונה, מי שלא מגיע עכשיו במטרה להפוך לאנשים את העולם, אלא בדיוק להפך, לתת להם את מה שהם מחפשים, אז שידע לו שאנשים מחפשים את זה ורוצים את זה. אני אמרתי אז לרב רנן, הייתי בהלם אחרי שנה שהיינו פה, שהיה שבת אחת שלא היה מניין בבית הכנסת. מעולם לא קרה דבר כזה.
רגע, מבית כנסת נעול, כבר ישר מהשבת הראשונה שהייתם שם, זה נפתח ויש מניינים באופן קבוע בשבתות.
מעולם לא קרה שלא היה לנו מניין בשבת. אני לא מדבר על היום, שם כבר קהילה מגובשת, אבל גם באותם ימים. מעולם לא קרה שלא היה מניין בשבת. זה מראה רק את התימהון, רק צריך מישהו שימלא את החלל הזה, זה הכל.
אז בוא קח אותנו, אז בכל זאת ככה, בוא נשאר רגע בימים הראשונים, אתה מגיע ליישוב הזה, ומה, לאן אתה פונה? מה אתה עושה?
הפעמים הראשונות דווקא היו שבת. שבת ראשונה שעשינו פה, שמתי את הכובע והחליפה, וצעלתי לבית הכנסת. אנשים הסתכלו ואמרו, זה משהו חריג, זה משהו מוזר, שיש פה את הבן אדם הזה. ומתוך סקרנות, בתכנסת היה, לא יותר מדי אנשים, אבל היו כמה אנשים, ומיד הבינו שיש להם פה איזה משהו ביד שיכולים לנצל אותו, ואני אמרתי, טוב, אתם רוצים לנצל אותי, בבקשה. אני חושב ששבועיים אחר כך הם ביקשו לעשות שיעור קבוע ביום ראשון בשבוע, אני זוכר. זה היה השיעור הראשון שעשינו בתל שחר, זה היה שיעור בפרקי אבות. ומאז זה רק הלך והתקדם. אני לא אומר שלא היה
התנגדות. זהו, אז בואו נדבר גם על החלק של ההתנגדות. בכל זאת אני מניח שיישוב שגרים בו אנשים שהם לא רגילים למחזות כאלה, לא כולם, לצערנו הרב, כן, לא כולם מקבלים את זה בשמחה. איך בכל זאת, איזה סוג של התנגדות הייתה, ואיך מתמודדים עם התנגדות שכזו?
לקראת סוף השנה הראשונה שהיינו פה, אז התכבשה פה קבוצה גדולה, שעשו איזושהי מחאה, איזושהי הפגנה במנהלה של היישוב, וביקשו למחות, כי עד היום בית הכנסת לא היה כל כך פעיל, באירועים מיוחדים, ופתאום רואים שכל ערב יש שם אור, יש שם משתמשים, אז קצת היה לצנימים ביניהם של חלק מהאנשים. האמת שאני זוכר עד היום, אמרתי לרב רנן, מה עושים? הם עושים הפגנה. זה אומר לי, מה זאת אומרת? הם עושים הפגנה, תראה גם אתה להפגנה. אז זה מה שעושים.
וכשאתה מגיע להפגנה, מה קורה?
היה הרבה רעש וצעקות והלאום ועניינים, ואני שתקתי. באיזשהו שלב אמרו, תראו, אנחנו מדברים, והוא שותק, למה הוא שותק? אז אמרתי, תראו, אם אתם רוצים שאני אדבר, אין בעיה. אני אדבר, אבל כמו שאני שתקתי שאתם דיברתם, עכשיו אתם תשתקו כשאני מדבר. הם הסכימו. אמרתי להם, 5 דקות, פשטיק אל תאיר אני נותן לכם. אם אתם מקבלים, הטוב. אם לא, לא. חלק מהם יצאו, אמרו, אנחנו לא רוצים לשמוע דברי תורה. אבל רובם נשארו, ושמעו. אני זוכר על היום, אמרתי להם, כתוב אצל יוסף הצדיק, ויראו מרחוק, ותרם יקרב עליהם, והתנקלו אליו לעמיתו. למה מרחוק? אם הוא יהיה קרוב, יראו אותו, יבינו כבר שהם אוהבים אותו. אמרתי, כל מי שנמצא פה, ראה אותי רק מרחוק. מי שיתקרב, יבין שזה אחרת. מאותו יום התהפך הגלגל. הם פתאום הבינו שאף אחד פה לא בא להפוך להם את העולם, בדיוק להפך. היום אני לא חושב, אולי 5-10% אולי לא משתמשים בשירותים שלנו. למעלה מ-90% משתמשים בשירותים שלנו.
בשירותים שלנו, כלומר בשירותים הרבניים שאתה נותן ליישוב.
כן, בוודאי, מעבר לקהילה שיש פה, קהילה מבני המקום בלבד. מעבר לקהילה, אני מדבר על 90% שמשתמשים בשירותים שלנו. במשך ימות השנה.
וואו. אז ועד כמה גדלה הקהילה הדתית ביישוב במהלך השנים האלה?
לא, הקהילה עצמה מאוד גדלה, כי המסתכלים על הקהילה דאז, זה היה הדור המבוגר בעיקר שרצה, ורצה שיהיה פה רב, ורצה שיהיה פה פעילות של בית הכנסת. אותו דור כבר, ברוך השם, לא נמצא איתנו, אלא בסוף המאה ה-20 שלהם כבר הגיעו אל הנחלה שלהם, אבל היום הקהילה זה כבר הילדים, אבל אם ממשיכים, הנכדים, הם בונים את הקהילה. הקהילה היא מאוד מאוד גדולה והולכת ופורחת מיום ליום. בית הכנסת הוא כבר לא אותו מבנה שהיה אז, בנינו משהו חדש ויפה וגדול, שמסוגל להחיב את כולם, ועוד היד נטויה. כשרואים, הנה למשל, אנחנו עומדים בערב הימים הנוראים, ילד השחר בכל היישובים בארץ, עמוסים לעייפה, ואנחנו רק דוגמה קטנה. אפשר לראות פה שמראש חודש אלול, שנה זה היה מיום ראשון בלילה, אחרי ראש חודש אלול. יש פה בכל, ב-12 בלילה, מניין מיירים, חוץ מהערבית הרגילה שיש לנו, ואחרי הסליחות. מי היה חולם לפני 18 שנה, שבכזה מקום, בכל ערב, יהיה סליחות, ואנשים באים מרצונם. אנחנו לא דוחפים אף אחד, לא משכנעים אף אחד, אנשים באים מרצונם. זה מראה לאיפה הקהילה הולכת. דרך אגב, לדברים מהסוג הזה, מגיעים לא רק אנשים שקבועים בקהילה, אלא דווקא פרצופים חדשים, פנים חדשות. כי זה בדיוק הנקודה, שיש צימון, אנשים רוצים, רק תנגיש להם את זה, תהיה חלום אהבה טוב.
וברגע שנתת להם את האפשרות הזו, אז הם באמת מצטרפים. הרב רענן, הזכיר פה רב יצחק כהן, שטל שחר זו דוגמה קטנה, מתוך מגוון הדוגמאות הרבות שיש באיילת השחר. אז כמה דוגמאות כאלה יש כבר? של יישובים שפשוט עברת שם, נכנסת, בדקת, והצנחת שם מישהו.
תראה, עד היום הגענו ל-187 קיבוצים, מושבים, יישובים, מצפים וכולי. הילד השחר פועלת למעלה מחצי יובל שנים.
כן.
ואני חושב שברוב שטחי ארץ ישראל, בבית הדר דולק.
כן, אבל כמה מתוך ה-187 יישובים הללו, זה התחיל בצורה הזו שאתה מגיע, רואה אין, פוגש את הרב המתאים ואומר לו, קדימה.
לא מעט. אני לא רוצה להרחיב בזה, אבל לא מעט.
וואו.
וגם אם אני אגיד, אני חייב לציין שלא לחינם, אתה יודע, אנחנו שוקדים על המלאכה הזו. שהקדוש ברוך הוא, כן, להבדיל, שהקדוש ברוך הוא שואל את אברהם על סדום, אברהם עונה, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, ודברי חז"ל ידועים, יש לזה גם שייכות מאוד ברורה לראש השנה. 50 צדיקים בתוך העיר, אולי יש 10 צדיקים בתוך העיר. במידה והצדיק, במידה והתורני נמצא בתוך העיר, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. ואנחנו רואים את זה כבמתי כסף, בכל מקום שבא שמתגוררת משפחה תורנית, חל שינוי.
אז בעצם אתה מגיע למצב אפילו עוד יותר מורכב, אתה מגיע למקומות שאין אפילו צדיק אחד, אתה מכניס את הצדיק פנימה, וזה מושך אחריו, הופך אנשים עוד אנשים לצדיקים.
מה שאנחנו מאמינים זה בתוך העיר, ובכל הפעילות שלנו, בערים, ובמושבים כפי שציינתי, אני יכול רק לספר שבחודש האחרון נכנסו כמה וכמה 4 משפחות ליישובים מאוד 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 מיוחדים, בדרום ובצפון, והרשימה עוד ארוכה. היום אנחנו כבר מגיעים למצבים שאנחנו נקראים ומתבקשים לבוא.
זאת אומרת, עם השנים, הקושי הזה ההתחלתי של להגיע ליישוב ולא לדעת איך יגיבו התושבים כבר השתנה, למה? כי הם מקבלים מידע מיישובים אחרים, מבינים שזה לא רע, להפך זה טוב?
קודם כל, העולם של היום זה לא העולם של אתמול, יש פתיחות מחד יותר גדולה, המידע יותר זמין, שומעים מה קורה בקהילות, יש התעברות מאוד מאוד גדולה, מעל השטח והרבה יותר, ולא פחות מתחת לפני השטח, ותראה, רב יצחק כהן, הוא ככה מסתיר, מגלה תפר ומסתיר צפחיים, אבל בתל שחר יש היום כהיל ערב, שלוש ביום, זה פשוט כבר הפך לעיר והם בישראל. וזה הכל באמת לסייעת התשפעה שהייתה לו, שהוא ידע לגוע באופן נכון, נקודת האמת של כל אחד ואחד.
הרב יצחק כהן, אני חוזר אליך בנקודה הזו, 18 שנה זה פרק חיים משמעותי. לא מתחשק לפעמים אולי לשנות, לעבור, לגוון?
אני חייב לעלות במקומו.
הרב רענן רוצה להתחיל לעלות במקומך. תתחיל, הרב רענן, תתחיל והוא ימשיך.
אני רוצה לעלות במקומו. תראה, הוא עובר, הוא משנה. הוא התחיל בתל שחר, אבל מצודתו פרוסה לקיבוצים מסביב. ישנם יישובים, אתה יודע, קיבוצי השומר הצעיר מובהקים. שהם לא רחוקים מטל שחר, ולרב יצחק יש שם הרבה מאוד עבודה. אז הוא גם מתגורר בטל שחר, אבל הוא מתרחב, הוא משנה מקום, הוא מתחדש.
הוא מרחיב גבולו, הרב יצחק כהן, זה נשמע כמו משהו מאוד מחייב אבל.
כן, כן, זה מאוד מחייב. אני התחלתי לומר שזה לא רק העניין הזה, גם העניינים הגשמיים היו לא פשוטים, היו שנים שהיו ממש ניסיון קשה, ושקלנו, באמת, שקלנו כבר מה אנחנו עושים, אבל בסופו של דבר לא יכולנו לעזוב. בסופו של דבר, את מה שהתחלנו פה, אי אפשר להפסיק באמצע. זה ממש מנגינה שאי אפשר לעצור אותה באמצע. אני מוכרח לומר שהיום לראות בשעה 6 בבוקר, בשבת, בבית כנסת, שמתחילים תפילת שחרית בשעה 8-9, בשעה 6 אנשים מגיעים ללמוד גמרא בעיון, בבקמה. איפה אפשר למצוא כאלה בתי כנסת קלית בארץ?
קל וחומר קשה, ביישוב. בשבת, 6 בבוקר, קצת קשה.
בשבת, קל וחומר ביישוב חילוני. אז להבין את המשמעות שזו דרך אגב, אני אומר את זה להרבה אנשים, הקירוב האמיתי, זה פשוט שיהיה תלמד איתו גמרא, זה הכל. לא צריך שום דבר חוץ מזה. דווקא השיעורים האלה הם השיעורים המוצלחים ביותר. זה הנכון, פשוט יש שם בשביל האנשים, אתה תראה פתאום נפלאות. יש לי סיפור מעניין על בחור שהגיע אליי לפני כ-8 שנים, והוא אומר, תשמע, יש לי שאלה הלכתית, אני הולך לטייל עם אשתי בתאילנד, ואני רוצה לקחת את התפילין איתי, הוא בדיוק רכש תפילין יקרות, תפילין מהודרות, היה מניח כל בוקר בבית, אבל מניח. אני רוצה לקחת אותם איתי לתאילנד, להמשיך להניח. אמרתי לנו, מה הבעיה? פשוט שתיקח אותם. ותראה, לא נעים לי להגיד לך, אבל אני טס בשבת. עכשיו, זו שאלה שאם נבוא לדון ממנה מבחינה הלכתית, אני לא חושב שיש מה לדון. זו סוגיה מאוד לא הגיונית בכלל. אבל בן אדם שנמצא שם בתור חבר, עניתי לו כך, אמרתי לו, תשמע, לא יודע אם מותר אסור. אני אומר לך שני דברים, אני אומר, תיקח את התפילין איתך, אל תצור להניח אותם, אבל אני מברך אותך שתזכה גם לשמור שבת. אני עד היום לא מתחרט על התשובה הזאת. הוא חזר מתאילנד, הוא נחת, הוא בא אליי הביתה, אומר, תשמע, לקחתי את התפילין איתי בשבת, והנחתי כל יום, אבל הרגשתי שאני עושה עוול. ומאותו רגע, הוא התחיל לשמור שבת, אני לא יכול לפרט יותר מזה, אבל הוא נושא באחד התפקידים החשובים בקהילה שלנו. אז פתאום אתה רואה, אתה רק תהיה שם, תהיה עם הלב בשבילה.
כן, טוב, אז באמת אני רק ככה מבין בין השורות, הרב שלמה רענן, שלא בטוח שכל אחד מתאים. למשימה כזו, למשימת חיים שכזו.
אני לא יודע אם כל אחד מתאים, אני רק יכול לומר לך שבצורה גורפת, שכל אחד שהתנסה בחוויה הזו, קשה לו מאוד להתנתק ממנה. ישנם מבקרים ששימשו בתפקיד הזה מספר שנים ונאלצו לעזור. אבל אתה יודע, זה כמו שהנוברדוקה אמר, אני לא יודע אם התלמידים שלי יהיה עולם הבא, אבל עולם הזה ודאי לא יהיה להם. וכך וכך, מי שהתנסה בה בחוויה הזו, פתאום מרגיש מה הפוטנציאל ומה אפשר לעשות. ואולי, אפשר לומר, אולי באיזה קלות אפשר לעשות את זה. אז זה מדבק, זה משהו ש... לא בקלות אפשר אחרי זה לחזור לחיים רגילים.
אוקיי.
התחושת או שמאירים את העולם, התורה ומצוות ומעשים, יש תורה, יש מצוות, יש מעשים טובים. מי שגר באחת הקהילות האלה מבין מה זה מעשים טובים, יכול להיות לא תורה, אולי אפילו לא מצווה, אבל זה כל כולו מעשים טובים. ההליכה, הדיבור, הניפוף לשלום, ההתעניינות.
זאת אומרת, כל תגובה, אי אפשר לדעת איזו תגובה תעשה את פעולתה, וכל תגובה גורמת לפעולה. אנחנו לקראת סיום, הרב רענן, אני יודע שגם בתקופה הזו של הימים הנוראים, יש לך שליחים בכל מקום ומקום, אבל בוא דבר קצת יותר בגדול ויותר לעתיד. 187 יישובים כבר, ברוך השם, אתם נמצאים בהם. כמה עוד יישובים נותרו?
אני, לפני ש, אתה יודע, לפני שאנחנו חולים על, על, על כל פינה ופינה בארץ ישראל, אני רוצה לחל לרב יצחק, מזל טוב.
נו, על מה?
היום קיבלו אישור ריבונות מקווה ביישוב, וגם עירוב.
וואו.
ואם אתה...
רגע, עירוב, עד עכשיו לא היה עירוב ביישוב?
בוא נשמע ממנו.
רגע, הרב כהן, אתם 18 שנה לא מטלטלים בשבת.
קודם כל, אנחנו התרגלנו שבשבת לא מטלטלים. זה תפיסת עולם שאנחנו צריכים לטלטל בשבת. לא מטלטלים, התרגלנו לא לטלטל. היו חלקים מסוימים ביישוב שכן עשינו להם עירוב, כי באמת היה שם צורך ספציפי. אבל באופן כללי ביישוב לא היה עירוב, כי הייתה התנגדות. כשהגיענו לפה עם המסעית של העירוב, אז אנשים מסוימים התנגדו שזה יעבור בשטח שלהם. זה לא היה, לא הייתה אפשרות אחרת. אז למעשה זה בינתיים הוקפה. אבל כן, אפשר גם להתרגל לחיות בעירוב, לא קורה שום דבר.
אני שומע, כן, בחול בהרבה מקומות באמת היהודים רגילים לחיות כך. תוכניות שלך...
יש עירוב אחד, יש עירוב אחד שאי אפשר לחיות בלעדיו, זה לעולם יהיה אדם דעתו מעורבת עם הבריאות.
או כן, זה באמת, זה אפשר להבין מתוך כל השיחה הזו.
מתוך כל השיח הזה, וגם את המקווה, ואתה יודע, אנחנו עכשיו ככה מחזירים את הכבוד למקוות. כשהיישוב הזה נבנה, היה בו מקווה קטן. אבל חברי היישוב ראו בזה איזשהו סמל שככה אולי מביא להם הירורים טובים, ופשוט הרסו אותו.
אז עכשיו ברוך השם מתבשרים שמקימים מחדש. הרב שלמה רענן, יושב ראש ארגון איילת השחר, תמשיך בפעילות האדירה. ותגיע לכל מקום ומקום, בארץ ובעולם, איפה שיש יהודים. תודה רבה לך, והרב יצחק כהן, רב היישוב טל שחר, גם אתה תמשיך בפעילות המבורכת ותגדיל אותה עד כמה שאפשר. תודה ושבת שלום, וכתיבה וחתימה טובה לשניכם.
שבת שלום.
תודה. תודה גם לטכנאי שלנו, פסח בגד, תודה לכם על ההאזנה. שבת שלום, והמשך האזנה טובה.